חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בועז.
אנחנו מדברים הרבה, וכמדומני שאלנו אותך באחד הרעיונות מאז הבחירות, מה דעתך למשל על פסקת ההתגברות, ואם אינני טועה, באת דעה חיובית, אני צודק?
נכון, אני לא נבעלתי מהמילה הזו, לא כשהייתי עורך עיתון, ואני בטח לא נבעל מזה היום כשאני מחוקק, זה גם נעשה במדינות דמוקרטיות רבות. העניין הוא כמובן, אני חושב שגם פסקת ההתגברות אותו דבר, ואמרתי את זה גם אז, העניין של פסקת ההתגברות, אני חושב...
אוקיי, אז רציתי לחדד את העניין הזה, אבל השאלה הבאה שנובעת מהתשובה החיובית שלך היא, מדוע אנחנו שומעים מנציגי המפלגות המיועדות להיות בקואליציה עם הליכוד, שבנימין נתניהו מנסה למסמס את זה, ראש הממשלה המיועד, מדוע?
קודם כל, אתה יודע, אנחנו שומעים מאז תחילת המסע ומתן הקואליציוני, כל כך הרבה רעשים, כל כך הרבה אידיוקים, כל כך הרבה ספינים, גם בנושא הסכמים עם חברנו ביהדות התורה. אז הייתי מציע לבוא ולהמתין, אתה יודע, אתה כל כך הרבה דברים, כל כך דברים להעביר, אז בוא נמתין לדברים עצמם.
אז אני רוצה אולי שתעשה לנו סדר.
הייתי משתמש באמירה מאוד יפה של שמעון פרץ, זכרונו לברכה, שיש להבדיל בין מילים לרעשים, יש הרבה מאוד רעשים, בוא נחכה למילים עצמם.
אז בוא נדבר רגע על המילים עצמם. בנוגע לדיווחים על ההסכמים בין הליכוד ליהדות התורה, אתה אמרת שהרשימה שפורסמה היא רשימת דרישות של יהדות התורה, והליכוד לא הסכים לזה, או בעצם לא הסכים לכל.
כן.
וראש הממשלה הוא חזק ולא לחיץ, הסטטוס קוו במדינת ישראל לא ייפגע, נקודה. תעשה לנו סדר, על איזה דברים הליכוד לא מסכים?
אז קודם כל, כידוע לך, אני לא חלק מהמסע ומתן, אתה יודע, אני לא במסע ומתן עצמו.
כן, אבל בכל זאת, החלק מרכזי בליכוד היום.
אבל אני לא, לכן אני לא יכול להגיד לך מה כן, מה לא, מה אני יכול להגיד לך מה לא. הרי דברים שנתניהו אמר אתמול, ראש הממשלה המיועד, אמר אתמול בקולו, בנושא החשמל בשבת, הרי שמעתם היטב. הרי כל הסיפור, בוא, אנחנו נתחיל עכשיו להגיד מה כן לא, ולהתחיל לנות, ואני הרי לא יכול לא לאשר ולא להכחיש, שכאלף אני לא במסע ומתן. אבל אני יכול לדבר איתך על המהות, המהות עצמה, וזה מה שחשוב. הרי הלוך הרוח במדינת ישראל הולך להשתנות, רוצה לומר, פה לא תשמע יותר, נגמר הפסטיבל הזה נגד, מה זה הפסטיבל הזה? הלאום הזה נגד קהיליה, נגד הקהיליה החרדית, שהם השותפים שלנו, שהם אחים שלנו. רוצה לומר, לא תשמע יותר את משפטים מתואבים, כמו לזרוק קהיליה עם מריצות לפח הזבל. אגב, לא חרדים ולא כל קהיליה אחרת, כי אנחנו בימים...
לא, זה שאמרת אמירה הזו ואחרים, אין להם שום עניין להמשיך לומר את זה, רק צריך לדעת להחזיר להם.
אבל אני רוצה להמשיך, אני רוצה להמשיך. יש לא חוח במדינה. עכשיו, יש דבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב. ראש הממשלה אמר את זה אתמול, ראש הממשלה מיועד, ואני אומר את זה, ואמרנו את זה גם במהלך כל הקמפיין. הסטטוס קוו במדינת ישראל יישמר. עכשיו בוא נלך רחוק, בוא נלך ל-1951, כאשר דוד בן גוריון, זכרונו לברכה, ראש הממשלה נתניהו הראשון, ושכל אחד מצדיע לו ומברך את פועלו. כאשר הוא, מה הוא עושה? הוא בעצמו הולך לבנה, אתה זוכר, לבנה, אתה זוכר. אתה כנראה יודע, אתה לא זוכר, לא יודע בן כמה היית אז.
זוכר מה סיפור לי, כן.
סיפרו לך בדיוק, מגיע לבני ברק לפגוש שאתה חזון איש, ואז מדברים באמת על חוק הגיוס, ומדברים על סטטוס קוו, שימו לב כמה אז הבינו את החיוניות והחשיבות של סטטוס קוו. עכשיו מה שאנחנו צריכים להבין, בדיוק כמו שהחילונים מבינים שסטטוס קוו פועל לטובת החרדים, הסטטוס קוו, החרדים צריכים להבין, פועל גם לטובת החילונים, ולכן זה מה שבעצם הליכוד אמר בקמפיין, זה מה שהליכוד עשה בעבר, זה גם מה שיהיה בעתיד, אנחנו נשמר את צביונה היהודי של מדינת
ישראל. כן, הדברים בהחלט ברורים, אבל בכל זאת אני חייב לשאול אותך, תגיד, למה נתניהו צריך להתנצל? החרדים דרשו משהו שלא מגיע להם? חופר החצה נפרדים, שילוב של חרדים בחברות הממשלתיות, הכרה בתרבות לחרדים.
הכל מפחיד אותם, ועל הכל הם נגד.
לכן אני שואל, למה הוא צריך להתנצל?
בוא אני אפתיע אותך, קודם כל בתור אחד ששלח את הבן שלו ואת הבת שלו ליסודי תורה בתל אביב, אז אתה רואה שהקהילה החרדית לא רק לא מפחידה אותי, אני רואה אותה כקהילה חשובה, מלטפת, מחבקת ואוהבת, אז הכל טוב. אבל
למה הם פוחדים? מה להם מפריע?
שנייה, קודם כל שאלו אותי, דווקא שאלו אותי, עמיתים שלך הבוקר מרדיו אחר, שהוא קצת פחות, עם צביון קצת שונה משלך, שאלו אותי באמת הבוקר, למה נתניהו היה צריך אתמול בכנסת לבוא ולהתנצל? אז אמרתי להצטדק או להתנצל, שאלה קצת דומה לשלך, אבל כל אחד מביא את זה מכיוון אחר. אז אמרתי, מדלקתם מדורה ומה אתם מתפלים שאנחנו באים לחבות אותה? עכשיו לגביך, אנחנו לא מתביישים, ואמרתי את זה גם בקולי, ושמעת אותי אומר את זה, החרדים הם שותפים מלא מלא שלנו, להזכיר לך מתי התחילה כבר הברית ההיסטורית, להתחיל לך קצת היסטוריה פוליטית, 77, התפרפות ראשונה, בגין, ליכוד, זוכר, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל, מה שכן, מה שכן, וזה מה שחשוב, לא רק שאנחנו לא מתביישים בזה, אנחנו חושבים ש... ואנחנו מאוד מאוד גאים, וזה לשאלתך הספציפית, אנחנו מאוד מאוד גאים בקואליציה הנרקמת, יותר מזה בממשלה הנרקמת, רוצה לומר, זו ממשלה שהם שותפים שאנשים, יש להם אידיאולוגיה, יש להם ערכים, יש להם עקרונות. עכשיו, לכם יש את העקרונות שלכם, לנו יש את שלנו, יש לנו הרבה מאוד ממשותף, בעיקר יש לנו הרבה יותר ממשותף מאשר מפריד בינינו, לכן אני אומר שהממשלה הזאת תתפקד ותתפקד יפה. עכשיו, זכותה של סיעה לבוא ולדרוש, כמובן אסור להגזים, זה לסיפור אחר, זכותנו גם כן לבוא לקראתכם עד כמה כמובן שאפשר, והכל טוב, זה מסע ומתן, זה המהות, אני אומר דברים שהם ברמה של כיתה בית שלוש, אבל אנחנו באמת צריכים להמשיך קדימה, לחתום להסכים הקואליציונים, ובעזרת השם בחנוכה, תהיה לנו ממשלה.
זה יחתם כנראה בימים הקרובים. חבר הכנסת בועז ביסמוט, אני רוצה להתקדם איתך ברעיון הזה, וכן לשאול אותך, תגיד, באופן אישי, עזוב רגע את עמדת סיעת הליכוד, אמרת שאתה לא בתוך המסע ומתן, מה אתה חושב על סעיף הנכד בחוק השבות?
יפה שאלת, יפה, תראה, גם פה אני קצת חורה לי, אבל זה כל נושא, כל רפורמה, כל דבר שאנחנו מצביעים או רוצים לדון בה, שזה בא מימין או מהצד של המפלגות החרדיות או הציונות הדתית, מיד בתקשורת הישראלית זה גוואלד, זה קץ הדמוקרטיה, זה סוף היהדות, זה יהדות העולם תתנתק מאיתנו, מיד. מה בעצם המצדדים? מצדדים בחוק הזה, אומרים מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לשמר את הצביון היהודי של מדינת ישראל. לגיטימי, לגיטימי. אז באים אלה שתומכים, שמתנגדים לזה ואומרים, רגע אחד, הכיצד אתה יכול לבוא ולא להסכים לאותו נכס שבא ומתגייס לצבא? יפה, קיבלתי. אבל התשובה שלי להם תהיה, ומה אתה עושה עם אותו נכד שמגיע? לעתים עם מסמכים מזויפים, ולעתים בכלל אין לו קשר בינו לבין היהדות.
לא, גם אם המסמכים שלו לא מזויפים, הוא לא יהודי. זה שהוא נכד של יהודי, אין לזה שום משמעות.
אם המסמך המזויף הזה הוא לא יהודי, אתה יודע, זה כמו שאני אבוא עם דרכון פורטוגלי מזויף, אז אני לא פורטוגלי.
לא, אבל אני לא מדבר על זה שהוא מזויף או לא. הוא באמת נכד לאדם יהודי, רק שאין לזה שום משמעות מבחינת ההלכה.
עכשיו, אני אומר דבר מאוד פשוט. אני אומר דבר פשוט. זאת מדינת הלאום היהודי. זאת מדינה יהודית. ומי שלא מוכן לקבל את זה, אז באמת יש לנו פה בעיה. חס ושלום, חס ושלום, אף אחד לא רוצה לפגוע בחוק השבות, אף אחד לא רוצה לפגוע בעולים, בעלייה, אף אחד לא רוצה לפגוע בקליטה, אבל זו מדינה המיועדת ליהודים. לכן מה אני אומר? מה אני אומר בסיפור הזה? יש נתונים, יש מספרים, מותר לנו לבחון את זה, מותר לנו לבדוק את זה, מבלי שמיד נשמע את הצעקה הגדולה, שהדבר הזה יגרום, עוד פעם, הנה, אפוקליפסה עכשיו, קץ היהדות, קץ המדינה, מספיק.
כלומר, אתה בעד ועדה בעניין הזה, ולא בעד הצעת חוק.
בוא נגיד כזה דבר שאני אומר, כמו שאני אומר על כל דבר, צריך דבר לבחון, אבל כאשר אתה רואה המספרים די ידועים, אתה יודע, המספרים ידועים, כאשר אתה רואה את המספרים,
בועז ודוד, הסיבה היחידה שהם לא רוצים לשנות את הסעיף הזה, זה א', הם לא מבינים מה זה יהודים ומה זה יהדות ומה זה מדינה יהודית, על פי ההלכה. זה דבר ראשון. דבר שני, רגע, דבר שני, אם יש דבר שיכול לעזור להם קצת דמוגרפית לגוש השמאל, זה הסיפור. אז למה שיוותרו על זה?
נגעת, הלו?
כל מילה, כל מילה, שומעים אותך.
עכשיו, אתה עכשיו נגעת פה במילה באמת של הדמוגרפיה שלנו. אני אומר, בעניין הסעיף הנכד, שבאמת עוד פעם הופכים את זה, הרי כל יום יש את הסערה היומית, כל יום מצטרפים לאיזה עניין מסוים, וזה קץ המדינה, קץ הדמוקרטיה, קץ מה שאתה רק רוצה. תראה, סוגיה, אני חשבתי על זה ודיברתי על זה רבות, גם עם חבריי, זו סוגיה שבאמת צריך לבחון אותה לעומק. הנתונים, לפעמים צריך לראות את הנתונים, כי לפעמים נתונים מדברים בעד עצמם. לראות מה המשמעויות של ביטול הסעיף, כמובן. אבל איך אתה בעצמך אמרת, יש את העניין שאיך זה משפיע באמת על הדמוגרפיה בישראל. אבל מה שאלף בית בסיפור הזה, ומה שצריך להיות נר לרגלנו, זה לשמר את צביונה היהודי של המדינה שלנו, ולמנוע הגירה לא יהודית לישראל.
הדברים בהחלט ברורים.
של מי שבוחרים לחיות את חייהם כגויים גמורים. טוב, אני רוצה להגיד לך משהו אחרון לסיום, ומשהו מאוד אישי, ותרשה לי זה אישי. ראיתי, מה לעשות, כאשר הכרתי אותה, לא היה לה את הזכות, מבחינתי זה זכות יהודי, היא לא הייתה לה את הזכות הזו. 7.5 שנים, גיור כהלכתו, עד הסוף, לא שום קיצורי דרך, כי מה לעשות, יהדות זה לא חליפה שנכנסת לחיית, ואמרת לי, תפור לי חליפה על פי מידותיי. לא, מכבדים את ההלכה היהודית, וזה לא אומר שאנחנו מדינת הלכה.
והדברים שלך מאוד חשובים שאתה אומר אותם הבוקר כאן, אבל חבר הכנסת בועז ביסמוט, אני חייב לשאול אותך, הזכרת את הסערה היומית, והזכרת את עצם העובדה שהיית עורך עיתון, עיתון גדול במדינה, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, איך זה עובד אצל עורכי העיתונים? הם כל בוקר או כל ערב, רגע לפני שהם מוציאים עיתון, הם מחליטים מה הסערה של מחר?
או לא, אולי הם מתואמים ביניהם גם כן? אולי הם מתואמים ביניהם על מה מחר אנחנו תוקפים, חלוקת עבודה בין עורכי העיתונים, איך זה עובד?
עזוב, לא נעים, עזוב, לא נעים. הרי לפני כמה חודשים...
למה? תספר לנו, היית שם.
עכשיו אתה חופשי להגיד איך זה עובד.
זה לא, קודם כל תמיד הייתי חופשי, ואתם יודעים את זה, וריאנתם אותי גם בעבר, אבל אנחנו לא בתקופת המכבים, ואנחנו לא בתקופת אחשוורוש, אנחנו בתקופת, אתה יודע, לא כך מזמן, לפני מספר חודשים, מדינה שלמה עצרה את נשמתה, עצרה את נשמתה. ממשלה, קואליציה, כולה הייתה במתח. מה תחליט מועצת השורה? ראית את התקשורת מרגישה אינוחות מזה? מה פתאום? הכל היה נורמלי. אבל אם אחי החרדים יבואו בדרישות מסוימות, שאגב, גם חלקן לא מתקבלות, לא התקבלו על ידינו, אז מיד, זהו זה. איך אמר אתמול יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר רן בן ברק, צריך להשקיע במפעל נרות, כי נוכל להאיר את הדירות שלנו רק עם נרות, כי לא נוכל להדליק בשבת. אז מספיק עם זה, אנחנו נשמר את זכויותיהם של כל אזרחי ישראל, הסטטוס קוו ישמר נקודה לטובת אחי החרדים, לטובת אחי החילונים, מדינה אחת.
בשכוח, עם אחד. חבר הכנסת, בועז ביסמוט, הרבה הצלחה, וממתינים שכולכם כבר תהיו חלק מה... תקימו ממשלה כבר, בקיצור.
מדבר מאוד ברור ודברים מאוד חשובים.
תודה רבה לך. בלי לגמגם ובלי לייפות, אומר את הדברים כמו שהם. תודה, בועז ביסמוט.